שלום, והם בפודקאסט על המשמעות, אני תמיר דורטל, מארח את איציק רונן מתנועת הביטחוניסטים, שערך מחקר ובדק את ההיכרות של הנוער עם המסע ומתן, עם הפלסטינים, עם תהליך אוסלו, עם תהליך וואי פלנטיישן, ועם קמפ דיוויד ושאר ההסכמים שנחרטו עם הפלסטינים, והוא גילה במחקר שהנוער בור ביחס לכל הדברים האלה בצורה מזעזעת, ומסיק את המסקנות המתפגשות שהדבר מסוכן לביטחון הלאומי שלנו, כי מה שאנחנו לא יודעים ולא יודעים שנכשל, אנחנו ננסה שוב ושוב ושוב עד הפעם הבאה שזה אולי יצליח, או אולי פשוט כדאי ללמוד על זה ולא לחזור לטעויות. על כל זאת ועוד, האזנה נעימה.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.
שלום
וברכה.
הזמנתי אותך היום בשביל שנוכל לדבר על קצת על תנועת הביטחוניסטים ועל המחקרים שאתם עושים. אתה איש מחקר בתנועת הביטחוניסטים, וכתבת טור מאוד מעניין בישראל היום, מהתאריך ה-19-12-2021, הבורות של הנוער פוגעת בחוסן הלאומי של ישראל. אבל לפני שניגע במאמר, אני אשמח לשאול אותך קצת על המחקר בתוך תנועת הביטחוניסטים. ראיינתי לפני כמה חודשים את ראש התנועה, את תת-אלוף אביבי, והייתי שמח לשאול אותך על איזה סוג של מחקר אתם עושים בתוך התנועה, כי אני מכיר אתכם בעיקר כאקטיביסטים פוליטיים בתחום.
אנחנו מבינים שבקרב החברה הישראלית יש כל מיני נרטיבים שרצים, ואנחנו רצים לשים את המחוק במקום הנכון, שמדבר על מה הצרכים האמיתיים ביטחונית שלנו, מבלי לקחת הטיות פוליטיות כאלה ואחרות. לדבר נטו מהמקום של צרכים ביטחוניים כדי לשמר את המדינה הזאת. כשאתה בא ורוצה להשפיע על הציבור, אתה צריך לבוא מעמדה שהיא מבוססת. לצורך העניין, אם אני רוצה להצדיק את תפיסתנו ביהודה ושומרון, להעצים את ההתיישבות, להכיל ריבונות, גם על יהודה ושומרון וגם על בקעת הירדן, אני צריך לבוא עם טיעונים שהם טיעונים מבוססים. עכשיו, א', בוא נגיד ככה, בתפיסת עולמנו ואמונתנו, אנחנו יודעים שהשטח הזה הוא שטח שלנו, יש לנו זיקה תרבותית, דתית וגם אלוהית. אבל כשאתה צריך לשכנע ציבור, שרובו הוא ציבור חילוני, אתה צריך לבוא עם טיעונים שהם טיעונים, מה שנקרא ברזל בשטח. וכדי להביא טיעונים כאלה, אתה צריך לקיים מחקר. כי המחקר מביא את התובנות, ומשם אפשר ללכת להמלצות.
אז בעצם איזה סוג של מחקר אתם עושים? איזה תחומים אתם חוקרים?
יש היום למעשה ארבעה ממדים. הראשון זה האיום האיראני, על כל משמעויותיו, זה לא רק גרעין איראני, וגם הזרועות תמנון שהאיראנים שולחים, גם בהיבטים של הקמת מיליציות, וגם בהיבטים של צר חוסר יציבות במזרח התיכון. אז זה ממד ראשון. הממד השני הוא הרשות הפלסטינית. אנחנו נמצאים במערכת גומלין עם הפלסטינים, פעם אחת ביהודה ושומרון, שמי ששולט בשטח זה הרשות, ובפעם השנייה במרחב עזה, שמי ששולט בזה חמאס. אז המחקר, הממד השני המחקרי, עוסק בעניין הזה. הממד השלישי עוסק בזירה הבינלאומית, והשפעותיה, יחסי הגומלין שלנו עם העולם, והממד הרביעי עוסק בחוסן הלאומי, החברתי, ביטחוני, you name it. חוסן. זה ארבעת הממדים שאנחנו פועלים בהם כרגע, וצריך להגיד שאנחנו גם מתפתחים.
והיום אנחנו נדבר בעצם על מחקר שקשור לתחום החוסן. אתם ערכתם מחקר בהשתתפות של 600 תלמידים, ממעל 70 בתי ספר תיכוניים ו-80 יישובים בישראל, תלמידים של י' א' י' ב', ככה חבר'ה שהם כמעט בוגרי המערכת חינוך הממלכתית בישראל, ואתם גיליתם ממצאים שאני קורא להם מזעזעים, לגבי ההיכרות שלהם עם ההיסטוריה הקרובה, לא דברים שקרו בימי בן גוריון, או דברים שקרו בימי הרצל או בימי החשמונאים, אלא דווקא לגבי ההיסטוריה ממש של ה-20-30 שנים האחרונות. מה מצאתם?
אז אני אתחיל מהרקע. יש פה זיקה בין שני תחומי מחקר, אחד זה יחסי הגומלין שלנו מול הפלסטינים, והשני זה החוסן הלאומי שלנו. מה גירה אותי לצאת למחקר הזה ספציפית? אני גם הייתי מורה לאזרחות, וכשהתחלתי לעסוק בסוגיה שאתה נדרש לעסוק בה, בהכנה של תלמידים לבגרות, שהיא סוגיית המדינה היהודית, והצהרת בלפור, אז יש שם כל מיני היבטים של זיקה לאומית, של זכות הגדרה עצמית, ואנחנו מבינים מה קורה היום בחברה הישראלית בהקשר הזה של מה יחסנו עם הפלסטינים לאן. בעוד שיש צד אחד בחברה שמבין שאין לאן ללכת עם הפלסטינים, כי הם רוצים את כל השטח מהנהר ועד הים, יש צד בחברה שעוד מוכן ללכת לפשרות מולם, שלא להגיד אפילו מעבר, כולל הקמתה של מדינה פלסטינית. כל מי שמבין היטב, לא את ההיסטוריה של לפני 100, 200 ולא 1,000 שנה. ההיסטוריה, קשה לי אפילו להגיד את המילה היסטוריה על זה. על מה שקרה פה ב-30 השנים האחרונות, קשה להבין איך יש עוד אנשים שעוד חושבים שאפשר להאמין לפלסטינים ולעשות איתם פה פשרה.
ואתה מדבר על הסכמי אוסלו, על התקופה מאז הסכמי אוסלו, עבור בחומת מגן, עבור בוועידת אנפוליס, או בהסכמי טאבה, או קמפ דיוויד, או כל הסוגי הסכמים האלה.
אז מה אני ראיתי בתור מורה? שתלמידים, בוגרים, שנמצאים תחת התפיסה שנכון, צריך ואפשר ללכת לפשרה מול הפלסטינים, הם בעצם בורים מוחלטים בהבנה של מה שקרה פה ב-30 השנה האחרונות, שצריך להגיד ביושר. אותם תלמידים שהם היום בני 23-4 כבר, נולדו לתוך התקופה הזו שאני חוקר אותה. הם נולדו לתוך התקופה הזו, ואין להם שמץ של מושג עליה, שזה מזעזע בעיניי. אני נולדתי 3 שנים אחרי מלחמת ששת הימים. בגיל 4-5 אני כבר ידעתי היטב מה זה מלחמת ששת הימים. לא בניתוח מעמיק, אבל הבנתי מה היה פה, והבנתי למה היה פה. וכשאתה בא ושואל אותם, אתם יודעים למה הובילו הסכמי אוסלו? אתם יודעים שעל כל ויתור שוויתרנו קיבלנו מתקפות טרור רצחניות? אתם יודעים שנאלצנו לצאת למבצע של כיבוש מחדש של יהודה ושומרון כתוצאה ממאות הרוגים בחודש פועל יוצא למתקפות טרור רצחניות? אגב, מתקפות טרור רצחניות בכל שטחי הקו הירוק. כן, מילא תגיד, יש לכם סכסוך על יהודה ושומרון, אז הם נלחמים על יהודה ושומרון, פיצוצים בתל אביב, פיצוצים בחיפה.
האמת היא שזה קצת יותר מזעזע ממה שאתה מתאר, כי זה לא רק מה הסכמי אוסלו גרמו, או איזה תוצאות היו, או איזה תוצאות בלתי צפויות, או כן צפויות. אתם מתארים פה דברים הרבה יותר מזעזעים, אתם אומרים שרק חצי מהתלמידים אומרים שהם יודעים מה זה הסכמי אוסלו, אחרי השאלה של הכן ולא, אם אתה יודע או לא יודע, אז אתה מבקש מהם קצת לפרט, ואז רמת הידיעה שהם מפגינים בפועל, מול השורות הריקות, היא של תמיהה, או רמת בלבול, או רמה אפסית. זאת אומרת, הם אומרים, כן, אני מכיר את הסכמי אוסלו, אז מתוך כל התלמידים, רק חצי מהתלמידים אמרו שהם יודעים מה זה הסכמי אוסלו, ואותם חצי שהמשיכו לשורות הפתוחות, שכתוב לך, אם כן, פרט על הסכמי אוסלו, אז מה הם מפרטים? הם רושמים איזה שברי משפטים על מסע ומתן בין הישראלים לפלסטינים, בתקופתו של ראש הממשלה רבין ז"ל. והם לא אומרים, זה במסגרת ההסכמים היה כמה שלבים, ובהתחלה ניתנו עזה ויריחו, זה רמה כבר של בקיאות לא. אדירה, זה כבר לא רמה נמוכה. ואת הדבר הזה, אולי 10-5% מהתלמידים בכלל יודעים לפרט, את זה שעזה ויריחו תחילה, שטחי A, B ו-C, מה זה אומר שטחי A, מה זה אומר שטחי B? הם לא יודעים את הדברים האלה.
אז בואו נתחיל רגע ממקורות הידע. הרי מה אנחנו מצפים? יש לנו מערכת חינוך. אנחנו שולחים את ילדינו מגיל 6 עד גיל 18 להתלמד במערכת החינוך. ואנחנו מצפים שהם ייצאו ממנה עם ידע, מבוסס קודם כל על החיים פה. כן? לפני מתמטיקה וכל אלה, על החיים פה. ואתה רואה שמקורות הידע, כשהתלמידים נדרשים לענות על השאלות האלה, השאלות שהם נדרשו אליהם במחקר, 20% מצביעים על בית הספר כמקור הידע שלהם. בזה אני מתחיל. זאת אומרת, באמת באמת, אין שום גוף ממוסד שמצליח להנחיל ידע על הקונפליקט שלנו עם הערבים פה, בטח בדור האחרון. שום גוף ממוסד. ואז מפה אתה מקבל את הנגזרת הברורה שרמת הבקיאות של תלמידי מדינת ישראל, צריך להגיד איזה תלמידים, אלה שהם בכיתה י"ב, אלה שבעוד רגע הולכים לבחור לכנסת, אלה שבעוד רגע הולכים להילחם על המדינה הזו, לא יודעים כלום על מה קרה פה בדור האחרון מול הפלסטינים. הם לא מכירים את התהליך, הם יודעים להגיד את הכותרת.
הם גם לא יודעים את הכותרת, זאת אומרת, אם אתה שואל אותם מה זה הסכמי אוסלו, אז אם אתה מכיר או לא מכיר, אומרים כן, ואז שאלה פתוחה שנתתם להם, ושאלתם מה זה הסכמי אוסלו, אז מתוך מי שסימן שהוא יודע, רק 31% פירט את ההסכמים עם הפלסטינים, כדבר שבעצם זה המהות של הסכמי אוסלו. אבל קיבלתם גם תשובות מוזרות שזה הסכמי שלום עם ירדן, הסכמי שלום מול מצרים, הסכמים עם אמריקה, נכון. שבעצם זה לא המהות של הסכמי אוסלו.
ברור שלא, ודרך אגב לא מעט תלמידים ענו את התשובות התמועות האלה. זאת אומרת, את הכותרת, הם מכירים את הכותרת שנקראת הסכמי אוסלו. רובם לא מכיר מה ההסכמים האלה.
אפילו ברמה של משפט, לא ברמה של עכשיו לכתוב על זה שני עמודים.
נכון, ברמה של הבנה בסיסית ביותר, שזה בכלל מטריד. ואז כשאתה הולך עוד יותר פנימה, אתה רואה בורות מוחלטת של אפילו לא מכירים את המושג, בסדר? חומת מגן, שזאת אחת המערכות המשמעותיות ביותר שהיו מאז קומה של המדינה. מערכה...
שגם הוכיחה שאפשר לנצח טרור.
ודאי, כתקדים עולמי. מערכה שצהל הצליח להגיע לשליטה מודיעינית מוחלטת, חזרה על השטח ולהחזיר את הביטחון לתושבים, לא מכירים אפילו את המושג, כשמדברים פה על תלמידים שנולדו סביב התקופה הזו. כן. ומערכה משמעותית, מערכה שיצאה לפועל כתוצאה ממעל 1,000 הרוגים, אזרחים יהודים לא יודעים מה זה חומת מגן, ומפה אתה ממשיך הלאה על מפת הדרכים, ההתנתקות.
שיחות אבא.
שיחות אבא, כל התהליך שהוביל לאהוד ברק, אתה יודע, אומרים, מאז שממשלת הימין עלתה, נתניהו הרס את הסכמי אוסלו ולכן לא היה להם צ'אנס. אף אחד לא זוכר שהיה פה ראש ממשלה בשם אהוד ברק, שהחליף את נתניהו ובמשך שנתיים הצליח להקריס פה את כל המרחב למלחמת גוג ומגוג.
כן, ורצת לתת להם כמעט כל מה שהם דרשו במבחינה פורמלית.
וזה אחת הבעיות הגדולות, כי אני רציתי לראות מהתלמידים שמבינים שבמשך 20 השנה האלה, בין 1994 ועד לפני שנים ספורות, 5 פעמים הוצאו לפלסטינים הצעות שבהן הם קיבלו מעל 95% מהשטח, וכל אחת מההצעות האלה נענו במתקפות טרור. זאת אומרת, מי שסבור שידם של הפלסטינים הם לשלום, המציאות הוכיחה פעם אחרי פעם שממש לא.
וכשאימתת את המנהלי בית הספר מול הממצאים המטרידים האלה, מה הם אומרים? רציתי להציע לכם להפיק סיפור חיים מרגש לסבא וסבתא. אז אם אתם גם רוצים להפיק תוך זמן ממש קצר סיפור חיים שכולל את כל החיים מלידה ועד זקנה, ולשמור את כל הסיפורים הכי טובים של סבא וסבתא כדי שלא ילכו לאיבוד, תפנו אליי 0505-77-0586 ותקבלו הצעת מחיר. להתראות.
חלקם במבוכה.
כן?
זה לא מסתדר להם.
כי זה הודעה בכישלון מבוכה.
נכון. אבל אתה יודע, ילד בן 17-18, ילד, ילדה, הם עוד לא נמצאים במקום הזה שיגיד שני אחת. מה, אז מה, כל התקופה הזאת שאני ככה רוכש את הידע באמצעות המדיה, כי כמו שאמרתי, הידע לא נרכש במערכת החינוך. אז אני חי באיזה סרט לא נכון? אז התשובה היא כן, אתם חיים בסרט לא נכון. עכשיו בואו תבינו את המציאות, מה היה פה באמת, ואו שאתה נתקל במבוכה, או שאתה נתקל בתדהמה, ויש גם כאלה שאומרים, וואלה, טוב לדעת. לכל הפחות אני יכול להגיד, תלמידים לא מתווכחים איתך על העניין הזה. זאת אומרת, ברגע שאתה...
איזה עניין?
ברגע שהם רואים את הנתונים ואת הסיפור האמיתי, שבאמת הפלסטינים אין פניהם לשלום. הם לא נותנים קונטרה. הם פשוט מבינים שיש פה פער בידע שלהם, וכשאתה מנגיש להם את הידע, אני לא רוצה להגיד משתכנעים, כי יש פה גם תהליך, אתה יודע, שבן אדם עובר, אבל רגע אחד. יש פה סיפור אחר, והם מבינים את זה. אבל תמונת המצב היא כזו, שכרגע הרוב מוחלט לא יודע. מערכת החינוך, ואני אימתתי מנהלי בתי ספר רבים מול הממצאים, לא מלמדת על התקופה הזו של 30 השנים האחרונות. אין פרק בתהליך החינוך של תלמידי ישראל שמדבר על הקונפליקט עם הפלסטינים בדור האחרון, שהוא דור מעצב.
כן, אבל תראה, באיזה שיעור תלמד את זה? בשיעור תנ"ך כמובן שלא, בשיעור היסטוריה? זאת היסטוריה קרובה מדי, זה אפילו ברמה של אקטואלי אפשר לקרוא לזה.
נכון.
כלומר, באיזה שיעורים אתה תלמד על מערכת החינוך עם הפלסטינים? עכשיו, על מערכת הביטחון או היחסים עם פלסטינים. אם עכשיו מורה שמאלני יבוא ויקח את הדברים לידיים בשיעור חינוך, אז אתה תתעצבן, תגיד, הוא מציג את זה בצורה כזאת וכזאת ומעוותת. אז זאת אומרת שאתה צריך גם להכין מערכים, וגם שהמערכים האלה יעברו איזושהי מסננת של, נקרא לזה, אובייקטיביות, של לספר על הדברים כהווייתם, ושלא כל צד ימשוך לכיוון שלו. זאת אומרת, אתה מראש אומר, אנחנו בתנועת הביטחוניסטים, יש לנו איזושהי אג'נדה. אנחנו באג'נדה של עם ישראל, אנחנו רוצים שיהיה פה טוב, שיהיה פה ביטחון ליהודים. ומפקדים למען ביטחון ישראל, הם רואים את התמונה אולי בצורה יותר רחבה, הם אומרים, אנחנו לא מסתכלים רק מהפרספקטיבה היהודית, ישראלית, ציונית, אנחנו מסתכלים גם מהפרספקטיבה של הפלסטינים, אנחנו קצת יותר מהאום. אז מה הפרספקטיבה הנכונה?
הפרספקטיבה הנכונה שתנועת הביטחוניסטים עומדת מאחוריה, היא שמדינה פלסטינית על שטחי יהודה, שומרון ועזה לצורך העניין, היא סכנה קיומית למדינת ישראל. בסדר? זאת עמדתנו, ועכשיו אנחנו מנסים לגבות את זה בכל מיני דברים, חלקם היסטוריים, חלקם עכשוויים. מה שאתה רואה פה מול העיניים, בא ואומר את הדבר הבא. המתבגרים במדינת ישראל, רובם, לא מבינים מה קרה פה בדור האחרון, וכתוצאה מכך, כשהם באים לקלפי, או להביע את הדעה שלהם, או להילחם, הם מאוססים. הם מאוססים. ואנחנו רוצים שהם יכירו את האמת. עכשיו, אני לא נכנס עכשיו לאיזה צד פוליטי המורה יהיה. אני כן נכנס לצד אחד שאומר, מחויב שיהיה פרק לימודי שעוסק בדבר הזה. זה אירוע דרמטי בתולדות מדינת ישראל. הקונפליקט עם הפלסטינים ב-30 השנה האחרונות, זה פרק דרמטי בתולדות מדינת ישראל. רק בוא נזכור מה קרה פה ב-30 שנה האלה. אנחנו ויתרנו על שטחים, על שטחי מולדת. אנחנו פינינו יישובים, נרצח פה ראש ממשלה על הדבר הזה. כיתוב חברתי ממדרגה ראשונה לא מעט בגלל הדבר הזה, וכל החברה הישראלית צוערת סביב הדבר הזה, ואתה שואל את עצמך איך, למען השם, אתם לא מבינים שאנחנו סתם נלחמים בתוך עצמנו עבור עם אחר, שכל מה שהוא רוצה זה להעיף אותנו מכאן. עכשיו, אני לא מאמין במערכי שיעור בדברים האלה, בדיוק מהסיבה שאתה אמרת.
אז איך כן? זאת אומרת, אתה אומר, כן צריך ללמוד באיזה שהם פרקים, אבל לא לידי מערכי שיעור.
נכון. אז קודם כל, אני חושב שדרך כלל, גם בשיח עם מנהלים, יש הסכמה ברורה, שצריך להיות פרק שעוסק בעניין הזה. עכשיו, בוא רגע נלך למתודולוגיה, בסדר? איך עושים את זה? איך אתה מנהל פרק לימודי, שיש עליו מחלוקת פוליטית? בסדר? זאת השאלה. כי מה קורה במערכת החינוך? היא עושה הכל כדי שפרקים לימודיים שיש עליהם מחלוקת פוליטית לא ילמדו.
או ילמדו בצורה מעוותת.
נכון, וזה דרך אגב בעיה קשה בפני עצמה. כי מה אנחנו בעצם אומרים? בואו לא נעסוק באמת, כי היא מייצרת רעש ואנחנו לא רוצים להתעסק ברעש הזה.
זה גם פוצץ שיעורים, אנחנו מכירים רק מלאחרונה את כל הדיבייט המאוד כוחני ומאוד צווחני שהיה בין המורה אדם ורטה, לבין אותה ספיר שבדיוק עשו על זה כתבה ככה 5 או 10 שנים אחרי,
ראיתי.
לראות בדיוק איך זה נראה, וזה נראה רע. זה נראה רע גם כשנותנים לשניהם לדבר בכתבה טלוויזיה.
נכון מאוד, אז אני אגיד לך כך. קודם כל, אי אפשר להימנע מלהזכיר מה קרה לתפקיד המורה בעידן המודרני. כי הנגישות למידע שפעם הייתה רק למורה, היום קיימת לכולם, ובדברים מסוימים גם התלמידים יכולים ללמד את המורה. ומה שאני מציע, כמובן אחרי שיש הסכמה שצריך ללמד, או צריך שיהיה פרק שעוסק באירוע הזה, שהפרק הזה יהיה תחת משימת חקר, או מטלת ביצוע, שבו התלמידים עצמם, התלמידים, יצטרכו, לנסח שאלות ולחקור בעצמם מה קרה פה ב-30 השנים האחרונות בהקשר הזה. וכשהתלמידים יתחילו לחקור, הם יראו את הדברים בצורה ברורה. ראשית, הם יראו את הנתונים כהווייתם. שנית, הם ייחשפו לאירועים והם מצמררים. וסיכוי קטן מאוד שזה לא ישכנע אותם לכל הפחות, כן? לכל הפחות, שכל מה שניסינו כשל ולא בגללנו.
אז אם אתה באמת מורה, ואתה אומר שבעברך היית מורה לאזרחות, איך אתה מנחה ילד כזה לבוא ולהתחיל את משימת הביצוע הזאת, הרי מטלת הביצוע הזאת? אני מכיר מהניסיון שלי כמורה, שהרבה פעמים אתה מביא לתלמיד איזה נושא מעניין כזה, והוא אומר לך, אוקיי, 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 מאיפה להתחיל? מה הדבר הראשון שהיית ממליץ לו להתחיל בשביל לנסות להכיר את הנושא הזה? איזה ספרים נכתבו? איזה מאמרים? אתה יודע, הרי בסופו של דבר, תלמיד, שאתה אומר לו, הנגישות שלו למידה הרבה יותר גדולה, הוא הרי לא מתחיל בספר, והוא לא מתחיל בשום דבר של מאמר אקדמי כזה או אחר, הוא מתחיל בוויקיפדיה, בינינו.
נכון.
אז איזה דרך חוץ מוויקיפדיה היית מציע לו להתחיל איתה? כי אנחנו יודעים גם שוויקיפדיה הרבה פעמים מאוד מוטט, וגם שלקרוא דף ויקיפדיה צריך לדעת איך.
אז בוא נחלק רגע את התפקידים בין המערכת לבין התפקיד של המורה, בסדר? המערכת צריכה לדאוג שיהיה פרק כזה, מערכת החינוך. מערכת החינוך צריכה להגדיר מה נלמד בפרק הזה, זאת אומרת, חקר חקר, סביב מה? אני חושב שהמוקדים שעולים פה, הם המוקדים שעליהם צריך לקיים חקר.
אוסלו, חומת מגן, כן. אנפוליס, טאבה, מפת הדרכים.
ומפת הדרכים, כן. שהם להבנתי אבני הדרך המרכזיות.
אינטיפאדה השנייה?
זה חומת מגן.
חומת כן. מגן זה הפתרון.
ברור, ברגע שאתה חוקר את חומת מגן, אז אתה בטח תשאל למה יצאנו למערכה הזאת, ואז מן הסתם תתקל.
תשמע, אפשר גם, גם להגיד למסקנות אחרות. יצאנו לחומת מגן, כי לא רצינו שהפלסטינים יהיו חופשיים, רצינו אוקיי. לשלוט בהם שליטה עכשיו. ביטחונית. ישראל יש לה קטע מאוד תוקפני.
אוקיי, אוקיי,
הצבא
אוקיי.
שלה סתם נקרא צבא הגנה לישראל, אבל בעצם זה צבא התקפה לישראל וכו וכו.
אז בוא, עוד פעם, אני מחלק. מערכת החינוך תגדיר, יש פרק, פרק יושג באמצעות משימת חקר כחלק ממטלת ביצוע. תחת 4-5 אבני יסוד, שמתוך מה שאמרנו פה. מפה זה עובר לידיו של המורה או המורה. והם עכשיו צריכים לתת לתלמידים בחירה. ככה זה עובד בשימת חקר. יש לכם פה 5 אירועים שקרו במסגרת הקונפליקט עם הפלסטינים ב-30 השנים האחרונות. ביחרו אחד מהם. בסדר? בואו נתחיל עם זה. נסחו. 5 שאלות מחקר לגבי האירוע הזה, וצאו לדרך, ובדרך כלל במשימת חקר עובדים בקבוצה, והקבוצה חוקרת, והקבוצה מגיעה לתובנות, והקבוצה מציגה בכיתה את מה שהיא קראה, את מה שהיא הבין. עכשיו, מעל הדבר הזה יש עוד משהו, שנקרא מקורות המידע. בסדר?
כן, האמת אני שואל אותך לא בשביל באמת איך תנחה תלמידים, אני שואל אותך בשביל המאזינים, נגיד מישהו מהם אומר וואלה, בעקבות הרעיון הזה הגעתי למסקנה שלגבי אוסלו אני לא לגמרי מבין כמו שצריך, אז, הייתי רוצה להבין יותר, אז בעצם יפה. אתה עכשיו מנחה את המאזינים שלנו איך להתחיל, איזה מקורות מידע כדאי לחקור, או כדאי להכיר בשביל להיות פחות בורים לגבי אוסלו, לגבי חומת מגן.
נכון, בכל. אז פה המערכת צריכה לספק בבליוגרפיה שעומדת לרשות התלמידים, גם כן לבחירה. והביבליוגרפיה הזאת צריכה לכלול מקורות מידע שלנו, ומקורות מידע פלסטינים, וסרטונים, והכל היום נגיש. והיום, אם אתה מחפש על מה עושה הרשות הפלסטינית, מאז הסכם אוסלו ועד היום, אתה לא רואה שם יותר מדי יונים ממלא של זית, ואני אומר את זה בעדינות. זאת אומרת, תלמיד שנחשף לחומרים שהרשות הפלסטינית מזרימה, הדרך שבה היא מתבטאת, מה רץ שם בחינוך, אתה מבין שפניהם אינם לשלום. יש סרטון שהראיתי לתלמידים, אגב, בזמנו, שצמרר אותם, שרואים מורה, יושבת עם 4 תלמידים, זה מצולם, והם מדברים על הערך של הקרבה שועדה, מה שנקרא ג'יאד, למען האתוס הפלסטיני, והערך של להתאבד, ודברים מצרים מסוג הזה, וזה מה שאתה נתקל בו. זאת אומרת, אני מעריך שתלמיד כיתה י' א' י' ב', נתקל בחומרים האלה, לכל הפחות מתעורר אצלו ספק רב, עם מי יש לו פה עסק. זה 1, 2, אתה יודע, הנתונים הם מאוד ברורים. אז תגידו להם מה מקורות המידע, תגידו להם איפה הנקודות שאתם רוצים שיחקרו, תנו להם לנסח את שאלות המחקר, ותנו להם להגיע לממצאים בכוחות עצמם. עכשיו לשאלתך, מקורות המידע שאני ממליץ לקורא ולמתעניין, זה קודם כל סדרה. שהופקה בערוץ 10, בהובלתו של רביב דרוקר, שמאוד אהוב על מצביעי ימין, שסוקר בצורה מאוד מאוד משמעותית את מה קרה מאז תהליכי אוסלו ועד ועדת אנפוליס. זה דבר ראשון. הביוגרפיה של שמעון פרס כעוף החול, שבה נחשפת בצורה מאוד ברורה האסטרטגיה של מדינת ישראל מול הפלסטינים, מה ציפינו, מה קיבלנו. הספר הרואה של אריאל שרון, ביוגרפיה, אותו כנל, כי הוא עוסק במפת הדרכים, מה ציפינו ומה קיבלנו. אריק שרון ראש ממשלה, ספר שנכתב על ידי עורך הדין דוב וייסקלס, ספר חדש יחסית, ויש עוד כאלה ואחרים שעוסקים ביהודה ושומרון כעניין בפני עצמו, ולקחת קצת מהאתרים הכי נגישים של הרשות הפלסטינית, ולהסתכל על התכנים שלהם.
מה שלהם אתרים בעברית?
לא, אבל יש תרגומים באנגלית, יוטיוב דרך אגב יודע להפיק לך תרגום מיידי, תלמיד מיומן יודע להביא את התוצאות האלה די מהר.
האמת, אני רציתי להמליץ בהקשר של חומת מגן על סדרה נהדרת של גל הירש, בתוך הפודקאסט שלו שנקרא עץ החרוב, ויש מצוין. לו סדרה נהדרת על, גם על התכנון של חומת מגן, וגם קצת הרקע לחומת מגן, ובאמת משהו נפלא, הוא היה קצין אגם של פיקוד מרכז
נכון,
בתקופה,
נכון.
והוא היה אמון על תכנון האירוע הזה.
נכון, נכון. אז כל מה שאמרתי עכשיו מאוד נגיש, אגב גם מאוד מעניין לקריאה, לא צריך לקרוא את כל הספר כעוף החול של שמעון פרס,
כן,
פשוט אבל, להתמקד.
אבל זה אחלה ביוגרפיה, נכון? גם מלמדת על ראשית המדינה, וגם זה, כי חייו של שמעון פרס שזורים בתוך תולדות המדינה.
נכון מאוד.
איך לפי דעתך הבורות הזאת, או הבקיאות הזאת בחומר הנלמד, ב-30 שנים האחרונות של הסכמי השלום עם פלסטינים, או אי-הסכמי השלום, הם משפיעים על המוטיבציה של אותו בוגר מערכת החינוך להתגייס ולשירות משמעותי?
אז ראשית צריך לזכור. אנחנו נמצאים בבעיה עם העניין של גיוס לצהל. בעצם 50% מהאוכלוסייה לא מתגייסת היום לצבא. זה נתון מטריד. ובתוך ה-50% האלה, בסוף סדר גודל של 15% הם לוחמים. כי זה, ככה זה מובנה בצבא. אז בעצם מה שקורה, יש לנו הרבה מאוד מהנוער שלא מתגייסים. וזאת השאלה המטרידה, מדוע? אני חושב שאחת הסיבות המשמעותיות ביותר זה אי הבנת הצורך. למה צריכתי? אפשר גם בלעדיי וכאלה. והסיבה לזה היא שאיפשהו בתפיסה הישראלית כיום אנחנו לא מצויים תחת איום קיומי. שמדינת ישראל היא מה שנקרא אמת מוגמרת ואף אחד יותר לא יזיז אותנו מפה. והעובדה הזאת כביכול היא מאוד בעייתית. כי זה עדיין מאוד פריך. יש טוענים שאנחנו עדיין נמצאים במלחמת הקוממיות שלנו. ובמובנים רבים זה נכון. כי הצד השני מאתגר אותנו כל הזמן, ומעט לעט גם יוצא למערכה משמעותית נגדנו. והדבר היחיד שלאורך כל ההיסטוריה הקצרה שלנו כאן מצליח למנוע את זה, זו אותה חומת ברזל, שדרך אגב נשענת על תפיסת קיר הברזל של ז'בוטינסקי.
היי חברים, מה שלומכם? רציתי לספר לכם קצת על הפודקאסט הזה, על המשמעות שאתם מקשיבים לו. אני כבר מעל 3 שנים מקליט 2 פרקים בשבוע, מעל 250 פרקים, ומנסה להביא לכם את מיטב המוחות, אבל מה לעשות? צריך גם להתפרנס ממשהו. אני מאוד אשמח אם מי שיזין לפודקאסט ונהנה ממנו, יתרום בין מנת פלאפל, מנת שווארמה, או כל דבר כזה או אחר, עדיף בהוראת קבע חודשית, יש לנו גם פודקאסט למנויים בלבד, למי שתורם לנו כספים, על המשמעות פלוס, שבו יש כבר מעל 60 פרקים שזמינים רק למנויים. אז הצטרפו אלינו לעל המשמעות פלוס, ותעזרו לי ממש להמשיך בעבודה שלי בשבילכם. תודה.
ואתה חושב שזה הדבר שגורם לגיוס עם מוטיבציה נמוכה, או זה הדבר שגורם לזה שלא מתגייסים? זאת אומרת, אני חושב שזה אולי הרבה בגלל כל המגבלות שחלות על הלוחמים. זאת אומרת, הלוחם הוא דבר ראשון, השין ג' תמיד, הוא השם המרכזי בכל דבר שקורה. מאוד מגבילים את השיקול דעת שלו. אם בעבר נתת על מקים, ממים, מפים, נתת להם את הגיבוי, שדבר ראשון תפעלו, ואחר כך אם היו תקלות, בסדר, נתחקר אותם, אבל לא לדאוג. היום הכל מצולם. הכל עובר 1001 תחקירים של תקשורת שקודשים אותם מימין ומשמאל, ולמה הם ירו שנייה אחת מאוחר מדי, או הוא כבר היה על הרצפה, לא היה על הרצפה, עם בראל שמואלי, זכרונו לברכה, שנהרג בגבול עזה, אז תחקרו את החברים שלו, למה הם כן ירו, לא ירו, כאילו, פעם, נתת גיבול ללוחמים, היום אתה אומר קודם כל הם אשמים, אז אדם לא רוצה להיות אשם, אז הוא אומר, אני אתרחק מהזירה, ושאותם חבר'ה שהם כן מוכנים להסתכן ולקחת את העתיד שלהם ולסכן אותו, שהם מסכנו את עצמם. לא, אני צריך עכשיו להסתבך.
בוא נלך לקומה, קודם כל, של מוטיבציה להתגייס בכלל. אז יש מחקר שאני מאוד ממליץ לקרוא אותו, כי הוא יצא גם בתצורה של ספר שנקרא מהרחם אל הבקום. מחקר שביצע דוקטור מן שלבי באוניברסיטת תל אביב, אני חושב, והיא מצאה ממצא מרתק בעיניי, שבשיקולי התכנון המשפחה הישראלית, האמא לוקחת בחשבון שצריך לפחות 3 ילדים, כי צריך להתגייס לצבא ויש מחירים שצריך לשלם.
היא לצרנו אותה, שלבי.
זה מראה לך תודעה, בסדר? עכשיו, המחקר הזה בוצע לפני 10 בערך.
לא, אבל זה לא נכון.
זה נכון. היא עשתה מחקר.
האם הישראלית חושבת על זה שבן אחד יארג בצבא?
כן. היא עשתה מחקר.
טוב.
קראתי אותו, אני ממליץ לקרוא אותו, מחקר רציני. זה לא השיקול, כן? זה לא אני רוצה 8 ילדים כי... אבל זה יושב שם, הסיפור הזה.
בקושי יש לנו הרוג אחד ל1,000 משפחות. יפה,
אז מה שאני רוצה לומר, כל עוד זה יושב שם, קוראים 2 דברים. אחד, באמת, אנחנו מבינים שדמוגרפית, זה מאוד תלוי בנו, האירוע הזה של הקיום פה. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו לגדל 2 חתולים וכלב. אנחנו צריכים להנציח את החברה היהודית פה.
כל חברה צריכה את זה, גם בלי שום קשר למלחמות או לאימות.
נכון, אבל יש פה עוד אלמנט שאומר את הדבר הבא, אנחנו גם נצטרך לדעת להקריב. והבעיה בחברה הישראלית, בשנים האחרונות בייחוד, זה איפשהו שחיקה בנכונות להקרבה. אגב, התבטא על זה בצורה מאוד יפה, מפקד זרוע היבשה לשעבר יואל סטריק, ברעיון טלוויזיוני שאמר, יש לנו בעיה בחברה הישראלית בהקשר של נכונות להקרבה. עכשיו, מה מייצר לאדם נכונות להקרבה? זה כבר שאלה שהיא שאלה פילוסופית יותר. אבל כשאתה יודע שאתה נמצא באיום קיומי, ואתה יודע שיש סיכוי שיום אחד תקום בבוקר ולא יהיה מה שיש לך פה, אתה נמצא בתודעה אחרת. וכשאתה נמצא בתודעה אחרת, אתה מתנהג אחרת, ואת כל החלטותיך בחיים אתה מקבל בהתאם. מי שנמצא בתודעה שהכל סבבה, אז זה כמו עכשיו עם הקורונה.
אז למה להקריב אם הכל סבבה?
יפה מאוד. ואם בן אדם מבין שלא הכל סבבה, אז הוא מבין שיש פה מחיר שצריך לשלם. ואז החינוך בבית הוא בהתאם, והסטייט אוף מיינד של הילדים הוא בהתאם, ואפשר לדבר על זה לא מעט. אגב, כקוריוז אני רוצה לספר לך, הייתי בהרצאה לקורס פקדי פלוגות, וישבו שם 40% חופשי כיפות ו-60% לא. ואחד החילוניים קם ושאל אותי, מה אתה אומר על זה ש-40% פה לובשי כיפות? אז אמרתי לו, כי בקרב לובשי הכיפות, חופשי הכיפות, המושג הקרבה יותר טבעי מאשר לאלה שמה שנקרא בית הקפה ואיכות החיים יותר חשובה. ואמרתי את זה בצורה מאוד חדה, ואני באמת מאמין כך. בסופו של דבר, אם אנשים מבינים, יש רציונל לצורך להקריב, הם מחנכים בהתאם, ואז אין לך בעיית מוטיבציה ברמות האלה. עכשיו, בוא נדבר על הלוחמים.
שנייה, לפני הלוחמים, כשאני מדבר עם תלמידים שלי, ושואל אותם, לאן הם רוצים להתגייס, ותלמיד אחד שלי, לפני 1.5 שנה, אמר לי משהו שאני מאז לא שוכח. והוא אמר, אני לא מוכן להתגייס לקרבי, לא בגלל שב-8200 השכר שלי אחר כך יהיה גבוה יותר או משהו כזה, אלא בגלל שאני לא מוכן להרג על שטח שממילא יופזר.
חלק מהבעיה, בפירוש חלק מהבעיה, כי ברגע שתפיסתית אתה מסתכל על היותנו כאן, או היותנו בחלקי ארץ מסוימים כעניין זמני, אתה לא יכול להתחמק מהשאלה מה תפקידי בעניין. מה תפקידי בעניין? זאת אומרת, אתה יודע, החייל האמריקאי שנלחם באפגניסטן, 1,000 קילומטרים מארצות הברית, תחת הדגל האמריקאי, אין לו שאלות כאלה. הוא יודע שהוא משרת את האומה האמריקאית ואת האינטרסים הביטחוניים של ארצות הברית,
גם הם יעזבו.
נכון, נכון. עכשיו, זה לא שקל להם עם זה, אבל הם שם כי הם מאמינים במה שהם עושים. פה אצלנו נוצר שיח של למה, בשביל מה, וזה הכל מתחיל, מהמחשבה כאילו יש איזה מישהו בצד השני, שרק אם נתנהג אליו יותר יפה, הכל פה יהיה אחרת. ומה שאנחנו באים להגיד, אפרופו המחקר הזה, לא רק שלא נכון, אלא גם המציאות הוכיחה שמופרך. אז אם אתה מבין שאתה נמצא פה במלחמת קיום, וזה המצב, ושלמלחמת הקיום הזאת יש ups and downs, ואפרופו, המושג אינטיפאדה השנייה הוא מושג שהושרש תרבותית, אבל מבחינה היסטורית הוא לא נכון. זה נקרא גאות ושפל. מאז מלחמת הקוממיות אנחנו נמצאים בגאות ושפל. יש תקופות של רגיעה, שלשמחתי הרבה.
יש תקופות של יותר רגיעה ויש תקופות
נכון,
של פחות רגיעה.
שבתקופות האלה של הרגיעה, החברה הישראלית מצליחה לסגשג, להכפיל את עצמה, הפוך להיות למדינה שהיא מעצמה אזורית, והצד השני ממשיך להתבוסס בביצה שלו, אז ככה זה רץ מתחילת, מקום המדינה הזו. וזה ימשיך להיות ככה עוד הרבה זמן, ויש לי בשורה. אנחנו נמצא את עצמנו באימותים פה, ונמצא את עצמנו ברגעים טיפה יותר רגועים, ובסופו של דבר אני חושב שבמבחן ההיסטוריה, תפיסת קיר הברזל של ז'בוטינסקי, היא התפיסה הנכונה, מכיוון שהילידים פה סביבנו, לא רוצים אותנו פה, והדרך היחידה שלנו להחזיק פה מעמד, זה קיר ברזל, באמצעות צבא חזק, שמתגייסים אליו ההמונים, מתוך אמונה בצדקת הדרך, והאמונה בצדקת הדרך זה מה שקצת נשחק פה.
הדבר המעניין הוא שהרבה פעמים החוסר בקיאות בתולדות ימי עמנו זה דבר שמביא לאותם טעויות שוב ושוב. זאת אומרת, אם אתה מלמד על משהו שהיה, שהוא עדיין בחומר לימודים, נגיד ארגון השומר, ועדיין בחומר לימודים לבגרות בהיסטוריה, כאחד בעצם ארגונים שהם היו הבייבי צהל. ומי כל מי שמכיר קצת את הסיפורים של ארגון השומר, וביניהם הסיפורים של יגאל אלון, מהספר המאוד מומלץ שלו, בית אבי, והסיפורים שלו על ראשית תקופת השומר בכפר תבור, שקיים עד היום, בעצם הרי סיפורים על זה שכשהערבים עשו עלינו שמירה בתקופת העלייה הראשונה ובתקופת העלייה השנייה, אז אכלנו אותה על ידי פרוטקשן, הרי הם לא באמת שמרו אותם שומרים ערבים, הם בסך הכל היו פרוטקשן כמו שיש היום בראש פינה, וכמו שיש היום בצפון ובדרום, שמשלמים פרוטקשן. אם אתה לומד את זה כמו שצריך, אתה מבין שהגנה עברית היא הדבר שיכול להבטיח ביטחון, ופרוטקשן זה מה שמביא אלימות.
אז זה בדיוק סוגר לנו את המעגל על מה שאנחנו מדברים פה מתחילת השיחה. וזה עניין של תפיסת עולם, שמתחילה קודם כל בהבנה, של למה אנחנו פה, ומה החשיבות של הגאולה שלנו כאן, וכמה הדבר הזה שברירי, ותלוי אך ורק בנו, בזיקה מאוד ברורה למה שדיברתי על קיר הברזל. מתוך ההבנה הזאת, שזה המקום שלנו, מאז ומתמיד, ומאז ולתמיד, אנחנו צריכים להבין תודעתית, תפיסתית, ולפתח את האתוס של זכותנו על המקום הזה, ואחריותנו על המקום הזה, מתוך אתוס יהודי מאוד מאוד שאני אוהב אותו, שהוא והגדת לבנך ומדור לדור. אני תמיד כשאני מדבר עם תלמידים ועם חיילים, אני אומר להם, תראו, זה פרויקט מתמשך, לכל דור יש את האחריות שלו, והמשימה שלנו זה לשמור על הדבר הזה, נקודה. פועל היוצא של הדברים אמור להיות, כשתגיעו לגיל, אתם תשימו על עצמכם את השכפץ, את הנשק, ואתם תשמרו, ותחנכו גם את ילדיכם, שכשהם יגיעו לגיל, גם הם יצטרכו. וכשאתה מטשטש את זכותך על המקום, ואחרי זה מטשטש את האתוס הזה שאני מדבר עליו, הנוער נמצא בבלבול. וכשהנוער נמצא בבלבול, הוא הולך למקומות של נוחות, של קריירה, של איכות חיים, של דברים שהם חומריים, תועלתניים, לא מסתכל על הדבר הגדול, ולא באמת מבין את מה הוא בא לשרת פה. ולכן הכל מתחיל ונגמר בחינוך שלנו, באיך אנחנו משכנעים כל דור ודור את העניין של צדקת הדרך וגאולתנו כאן. ואם אנחנו מצליחים לשכנע, אז אנחנו מאמינים, ואם אנחנו מאמינים, אנחנו גם משלמים את המחירים הנדרשים על הדבר הזה. אני לא רוצה להגיד בלי מחלוקות, זה בסדר שיש מחלוקות, אבל כל הזמן יש הבנה אחת ברורה, ששום דבר פה לא מובן מאליו, וזה בעיקר תלוי בנו. כשאתה מחנך את הנוער בצורה הזאת, הם לא מבולבלים. כשאתה מתחיל להכניס כל מיני אלמנטים פוסט-מודרניסטיים לתוך החינוך, ונמנע מטעמים כאלה ואחרים, ומטעמים לא עניינים, לעסוק בדברים האלה, אתה מקבל נוער מבולבל, ובעידן הרשתות החברתיות ניזון המון מפייק ניוז, ובסופו של יום שואל את עצמו שאלות קשות, ולא מצליח לתת לעצמו תשובות, ואם הוא נותן לעצמו תשובות הרבה פעמים, תשובות לא נכונות.
והרבה פעמים הדבר המעניין הוא שאותם בני נוער בעצם רוצים את אותה תחושת שליחות, מחפשים את אותו ייעוד. זאת אומרת, הם לא רוצים להיות בהדוניזם הזה של הקריירה. הם הולכים לשם רק כי הם מבינים שאין שום דבר ששווה להילחם עבורו. אבל אותו בן נוער שנמצא עכשיו בשופינג וקונה לעצמו בגדים, אם אתה תגיד לו, בוא, יש עכשיו משימה חשובה, אנחנו צריכים, רוצים אותך בשביל משהו שבאמת אין תחליף להקרבה שלך, אין תחליף לחיים שלך, אז אותו בנוער ילך בשמחה לאותו ארגון, בין אם נקרא לו ארגון השומר בתחילת המאה ה-20, ובין אם נקרא לו צהל במלחמת העצמאות, ובין אם נקרא לו צהל של המאה ה-21. תמיד צריך אנשים טובים שיבואו ויקריבו קורבן עבור הביטחון שלנו, ובני הנוער, ברגע שהם יחשפו למידע הנכון, אפילו לבד, אפילו דרך סדרה כמו הזאת של רביב דרוקר שהמלצת עליה מקודם, אז הם ילכו בשמחה, זאת אומרת, לא צריך איזה מחנך קריזמטי שישכנע אותם. אפילו אם ישמעו על הדברים, על העובדות כהווייתן, מפי מישהו שהוא כן תומך באיזה פתרון של שתי מדינות לשני עמים, או משהו כזה כמו רביב דרוקר, זה משכנע.
ולסדרה קוראים המקור, מה קרה מאחורי הקלעים של שיחות השלום, וזה מאוד מאוד מומלץ, ובהזדמנות זו אני ממש רוצה להודות לך שבאת, ושתמשיכו לעשות עבודה טובה בביטחוניסטים, ולשמור על הביטחון של כולנו ועל האינטרסים שלנו. תודה רבה.
בכיף.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.